נו, בפרשת בחוקותיי, אם אני זוכר איך קוראים לי. יש פה בגדול חלק מהפרשה, זה ההזהרה, כמו מה יקרה אם תלכו בחוקותיי ומה יקרה אם לא תלכו בחוקותיי. ואז, ויחד עם זה, בסוף הפרשה, למרות כל האיומים המפחידים, אמנם הברכות הנפלאות מה יקרה אם כן, האיומים מה יקרה אם לא, והפרשה מסתיימת בכל זאת, או לא לגמרי מסתיימת, אבל אחרי כל האיומים, אז אומר בפסוק ממדלד, כן, זה לא איומים, אני אומר את זה בלשון קצת גסה, אבל אחרי ההתראות, מה יקרה אם לא נלך בחוקותיו, אז בפסוק ממדלד בפרק הוו כתוב, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוהים. פרק כ"ו. כן. ממדל.
יכול לחזור
את זה? כן, יש לנו בהתחלה. אם בחוקותיי תלכו, מתחילת הפרשה, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם. ונתנה נתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, אז יהיה שפע, וישבתם לבטח בארציכם ולא יהיה לכם, לא יהיו לכם אויבים, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, לא יהיו חיות רעות, לא תעבור חרב בארציכם, ואם יבוא אויב אז אתם תרדפו אותו והוא ייפול לפניכם, וגם אם אתם הרבה פחות מהם, כן, והמשכן יהיה בתוכנו והקדוש ברוך הוא לא יתרחק מאיתנו והוא יתהלך בתוכנו ויהיה לנו לאלוהים ואנחנו נהיה לו לעם. כל זה ועוד אם תלכו בחוקותיי, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אז וזה נקרא הפרת ברית, אז גם הוא יעשה, גם הוא יפר את הברית, אף אני אעשה לכם, והפקדתי עליכם בהלה ואת השחפת והקדחת ועוד ועוד, ונתתי פניי בכם, ואז הכל הפוך, שגם אם יהיה לכם איזה רודף אחד קטן שירדוף אחריכם, אתם תיבעלו ותברחו לכל הכיוונים. והארץ לא תיתן את יבולה, ועץ השדה לא ייתן פריו, וחיית השדה תאכל בכם וכו'. הבאתי לכם חרב נוקמת נקם ברית, ואז אתם תלכו לגלות. ויש פה דברים מפחידים, כן? ואכלתם ולא תסבעו, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. וזו נבואה שהתקיימה בימי המלכים. תקרא ספר מלכים. כן, היה מצב של מצור, של נשי, ממש בפועל. והשמתי את במותיכם וכו'. טוב. אז אחרי כל המהלך הזה של מה יקרה אם לא נלך בחוקותיו, בכל זאת, הפסוקים מסתיימים של הרצף הזה של הפסוקים, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. ואף גם זאת ביותם, בפסוק ממדלד, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. זאת אומרת, באמת, וזה פה איזה מצב של נחמה אחרי כל ההפחדות, שלמרות הכל הוא באמת לא מפר את הברית איתנו. ולא מאס אותנו ולא הגל אותנו, ועדיין גם כשהם יורדים לגלות ונמצאים בארץ אויביהם במצב מאוד גרוע למרות כל מה שהם עשו וכולי, אז באמת הקדוש ברוך הוא נשאר, הוא נשאר בברית, והוא יזכור את ברית ראשונים, זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, לעיני הגויים להיות להם אלוהים, אני השם. ואז, אז למרות זאת, כן, תהיה גאולה משם, למרות הדברים האלה. אז כתוב ברב חרלאפ, הוא אומר שכשאדם בירידה שלו, אז מה יכול להוציא אותו מהירידה שלו? בואו נתחיל קודם. אם נתפוס רגע את ההסבר של מה זה בחוקותיי בצורה הפנימית. בסדר? מה זה ללכת בחוקותיו ולא ללכת בחוקותיו? בעצם, למה כל ההתראות המפחידות האלה? אז שאתה צריך, כדי שתהיה לך בחירה, אתה חייב לקלוט את המחיר של הדרך הזאת והמחיר של הדרך הזאת. ובלימוד, מי שלומד את הלימוד של ימימה וכולי, זה מאוד ברור. יש את הדיוק ויש הפרה. עכשיו, יש מצב שאתה בסך הכל רוצה לחיות נכון, אבל יש כל מיני מקומות שאתה משחרר לעצמך. עכשיו, מתי אתה באמת תבחר לחיות נכון? כשאתה באמת מתחיל לקלוט מה המחיר של זה. כשיש איזו נקודה שאתה קולט את המחיר שלה, כמה היא בעצם מפילה אותך, כמה סבל, כמה מחיר, אז אתה באמת בוחר בצד השני בצורה ברורה יותר. לפני זה, זה כזה בערך, נכון?
מצד שני, טוב גם לדעת שזה לא סוף העולם.
זהו. אז תכף נגיע גם לזה. אבל קודם כל להבין את הנקודה הזאת של לכתחילה, אני מאוד רוצה לחזק בתוכי את הדרך שבה אני רוצה לחיות, כמה זה באמת יש בזה ברכה, וכמה בהפוך אין ברכה. כי מסתבר איכשהו, נכון, שזה איכשהו יש כוחות שמושכים אותנו למקומות האלה, למרות שלא בא לנו בכלל. אבל אם יש לך תמונה ברורה של ההפחדות האלה, זאת אומרת, מחר, עוד שבוע, אני יודע מה יקרה לי. אם אני הולך להפרה הזאת, שבוע אני עכשיו סגור ונעול ואין לי כוח לאף אחד. כן? זה ממש אני אהיה בגלות פנימית נוראית. אז אולי זה יעזור, לא אולי, לפעמים זה, ובעזרת השם יותר ויותר, זה עוזר לי לעצור את זה לפני הירידה. עכשיו, אם אין ברירה, אז אני צריך לעשות את הירידה ולהבין כמה זה היה גרוע, ואז לעלות. עכשיו, אם כבר הגעתי לירידה, אז הרב חרלק מתבסס על הפסוקים האלה ואומר, טוב, אז איך יוצאים מהירידה? איך יוצאים מהירידה? אז הוא אומר, עיקר היציאה מהירידה זה ההתחזקות בזה שהשם עדיין איתך למרות זאת. שזה מה שהוא אומר בלשון, במשל החיצוני, שלמרות שאני בארץ אויביהם, זאת אומרת אני בגלות, יצאתי ממקומי לגמרי, למרות זאת, המהות עוד נמצאת, הנשמה שלי עוד נמצאת, הקדוש ברוך הוא נמצא עוד איתי, הוא פה. עכשיו הוא פה בתוכי למרות הכל. למרות שאני בחוויה מאוד מאוד רחוקה, הוא איתי ויש לו ברית, והוא זוכר לי את ברית אבותיי, וברמה מסוימת זה מרגיע. כי ברית אבותיי לא תלויה במעשים שלי. אז זאת אומרת, ברית אבות יכולה לעזור לי גם במצבים שנדמה לי, שאני מצד עצמי באמת כאילו פירקתי הכל. זאת אומרת, אל תדאג, יש, אתה לא, לא הכל נתון באמת בידיך. יש דברים שנסגרו לפני שבאת. אז הוא אומר שזה עיקר ההתחזקות ולהרגיש ולחוות את אור השם הנמצא בתוכי במצב הירידה. שזה בדיוק מה שאתה אמרת, שאם כל זה שלכאורה היינו חושבים שהוא ייצר תמונה סימטרית. זאת אומרת, הנה הטוב והמחיר שלו, והנה ההפוך והמחיר שלו. אבל זה לא לגמרי סימטרי. הוא אומר, הנה הטוב והמחיר שלו, והנה ההפוך והמחיר שלו, וגם שם האמת שבפנים בפנים אני גם איתך. בסדר, אז זה כמו איזה נותן, כמו אמרת, זה המתקה לגלולה המרה הזאת של של הדינים. שלמרות זאת.
אתה בייאוש
אפילו. כן, אתה בייאוש אפילו לפני. כאילו, אתה גם בייאוש לפני, כי מי רוצה לצאת למסע הזה בכלל, אם אני יודע שאם אני מפשל, כן. ובטח אם אני כבר נפלתי.
בברכות עכשיו זה מתואר, זה אחד, זה כאילו כמו קצת אחד לאחד, זה יותר קצר, ולעומת זה ההידרדרות היא בשלבים,
כן, מעניין.
כן. גם כאילו החטאי, הראשים הם כמו הולכים ומחמירים.
מעניין.
כן, זה חילות לגלל גם בתוך הסיפור הזה.
יפה,
תדעו שזה. זה הסוף, שאתה אומר עכשיו, זה הסוף כבר, הירידה לגמרי.
כן.
אבל יש עוד לפני זה עוד שבילים.
נכון.
זה קטע יותר ארוך ויותר מפורט, אז אולי יש פה את העניין.
חידוש יפה. חידוש יפה. אפשר, אני אומר, על דרך מה שאתה אומר, לחדש, שגם שם, בתוך ההשתלשלות של התוצאות, הקדוש ברוך הוא בנה את זה בצורה לא סימטרית. זאת אומרת, בטוב התוצאות באות, ובקלקול התוצאות באות בצורה הדרגתית כדי לאותת לי.
נכון, כן, 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 יש
שם עיתותים. כן, זה, אז, אבל כאילו שמה זה. כן, הרב יורוביץ' בספר עבודת אברהם, הוא כותב שאם בן אדם היה שם לב, כשהוא רוצה ללכת לאיזה כיוון עקום, כמה מכשולים שמים לו בדרך כדי לנסות לעצור אותו, אז הוא היה מאוד מתרגש כמה שומרים עליו בדרך.
כן.
הוא אומר, אתה הולך לעשות איזה שטות, עושים לך פנצ'ר, עושים לך זה, ואם תשים לב, עוזרים לך לא להגיע לשם. עכשיו אם אתה ממש מתעקש, אתה אומר, אוף, למה תוקעים לי את הפנצ'ר? אבל אם תקשיב, אז אולי תוכל לראות דרדסים. הילדים שלי חוזרים לעבר שלי, רואים דרדסים. אז בחוקותיי, יש לנו את החוקותיי שבאים מבחוץ, ויש לנו חוקותיי שבאים מבפנים. בשאיפה שלנו שחוקותיי שבאים מבחוץ וחוקותיי שבאים מבפנים ייפגשו. כי יש ממד שבו אני לומד תורה. אני לומד תורה, אני לומד אותה מבחוץ. אני קורא, אני אומר, וואו, יפה, אני אלך על זה, אני לא אלך על זה, וכו'. ויש תורה נלמדת מבפנים. כלומר, החוקות שאני פונה לתוך עצמי, ואני שואל מה נכון. אז אפשר לקרוא, ונכון לקרוא, גם אם בחוקותיי תלכו, זה כמו הפנימיות שלי מדברת אליי, כן, הוא מדבר אליי מבפנים, לא מבחוץ. אם בחוקותיי תלכו, זה את המסר הפנימי שאני מוסר לך מבפנים. אם אתה תלך עם זה, אז יהיה לך ברכה בחיים. ואם לא תלך עם זה, יהיה לך נחס.
לא כל הפנימי שלי.
כן, כי בחוקותיי, יש... אמרנו, יש את התורה נלמדת מבחוץ, ויש את התורה הגנוזה בתוך נשמות ישראל, שזה שורש תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה התורה שניתנת, יש הרבה הסברים למה זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אבל היום אנחנו בכיוון הזה, שתורה בכתב זה התורה שניתנת לנו מבחוץ. זה עוד השלב היחסית יותר פשוט, כאילו היותר... אבל יש את התורה ניתנת לנו מבפנים, שבה עם ישראל באופן כללי אחראי לגלות את חלק מסוים בתורה שלא ניתן לו, הוא מגלה את זה מתוך עצמו. וכל אחד באופן פרטי אחראי לגלות את התורה שבעל פה שלו, את הנקודה שלו, את האות שלו בתורה. אז בחוקותיי תלכו פה בהקשר, זה המסר הפנימי של, של הפנימיות שלך, של הנשמה שלך, שמדברת מבפנים. אז בעצם אם תקשיב טוב למסר הפנימי, אז אתה תשמע שמישהו בפנים אומר לך, אם תלך על פי מה שאנחנו יודעים שנכון, שנינו אני ואתה, אז יהיה לך ברכה. ואם לא, אתה יודע מה יהיה. עכשיו, לפעמים אנחנו מקשיבים, לפעמים לא מקשיבים. עכשיו, מה זה לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם? כי כתוב בימים, המהות נסגרת כנשמרת. כשאתה נופל לכל הזיופים, המהות נסגרת כנשמרת. אבל היא פה. המהות תמיד נמצאת. אז זאת אומרת, למרות שאתה התרחקת מעצמך ברמות, ולמרות שהיא אמרה לך לפני זה, הנשמה שלך שכדאי ללכת בכיוון הזה ולא בכיוון הזה, אף על פי כן היא תמיד נמצאת. ואני רואה שאני לומד עם אנשים שגם לי, זה לא תמיד, כאילו אנחנו מוכנים בקלות יחסית לוותר על עצמנו בשביל כל מיני דברים חיצוניים, זה נדמה לנו שזה איכשהו יהיה יותר בסדר. ועיקר התיקון שלנו זה שאנחנו נקלוט שכשאנחנו מבטרים על עצמנו, אז בעיות כל הכללות האלה. כן אומר, לא, תלכו בחוקותיי ולא בחוקותיהם של אלוהים אחרים, שבמובן הפנימי שלנו זה אם תלך אחרי מה שאתה יודע שנכון מבפנים לך, ולא תתפתה ללכת אחרי מה שנכון לאחרים, או המשחקים, או מה יחשבו, או מה יגידו, או זה, או זה, או זה, אז תהיה לך ברכה. אם תתפתה לאלוהים אחרים, דהיינו לאלוהים של אחרים, אז יבוא הכללה. וזה החלק שאנחנו הכי צריכים לקלוט, שלוותר על עצמנו זה כל המחיר. אוקיי. אז פה הוא אומר לנו רבי נחמן, או רבי נתן, אם בחוקותיי תלכו, על הפסוק אם בחוקותיי תלכו, ויקרא כ"ו, הוא אומר, שמה זה בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? אז הוא אומר, מצוותיי תשמרו זה המצוות. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? זה לימוד התורה. עקבתם? כי אם בחוקותיי תלכו עם הכוונה למצוות, אז לא צריך להגיד ואת מצוותיי תשמרו. אז אם בחוקותיי תלכו זה משהו אחר. אז על זה רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. אז אם בחוקותיי תלכו, זה הממד של להיות עמל בתורה, של הלימוד. ורבי נתן מסביר, עיקר העמל והיגיעה שצריכים בעסק התורה, הוא בשביל לברר עסק התורה, שיהיה הלימוד לשמה באמת. רק לעשות נחת רוח ליוצרו יתברך, ולא יהיה לימודו חס ושלום בשביל תועלת עצמו, בשביל שיתקרא רבי או כיוצא באלו הפניות. אז קודם כל הוא אומר, מה העיקר העמל? זה לא כל כך שדווקא קשה לי להבין או לא להבין. עיקר העמל שאני צריך להשקיע זה ללמוד לשמה. לא בשביל פניות. ללמוד את התורה לשמה, ולא בשביל דברים אחרים. כמו למשל, בשביל איזה תועלת שלי, בשביל כבוד, בשביל שאני אהיה רבי, בשביל כל מיני. אני לומד את התורה לשמה, ולא בשביל סטיות אחרות במערכת. ועיקר היגיעה והעמל בלימוד הוא רק בתורה שבעל פה, כמובן לכל. וזה מחמת שמשם עיקר אחיזת הלימוד שלא לשמה חס ושלום. להבנתי ככה, למה האחיזה, הסכנה ליפול לא לשמה היא דווקא בתורה שבעל פה? בגלל שהתורה שבעל פה זה הנקודה שבה אתה מגלה את עצמך. התורה שבכתב עוד בסדר, אני לא... זה לא לגמרי מדויק, אבל בסדר, בתורה שבעל פה זה גם שאני מחדש על התורה שבכתב. בכל אופן, הנקודה שבה אני צריך לגלות את עצמי, אז שם גם מתגנב, משהו מתערבב בתוך העצמי, זה...
כאילו שזה עבר כבר?
שמה? לא הבנתי.
כאילו התורה שבעל פה היא... רגע, התורה שבעל פה זה כל המדרשים וכן הלאה, נכון?
אם תשאל אותי מה זה תורה שבעל פה, אנחנו צריכים לפתוח סוגריים ארוכים.
זה מה שמעבר לתורה הזאת,
בוא נגיד מה שברור לגמרי, יש את התורה שבכתב, זה הפסוקים, זה מה שניתן לזה. ויש תורה שבעל פה, שזה לכאורה מה שלא כתוב פה, אבל מה זה? זה שאלה רחבה.
כן, אבל דברים שכבר כביכול עברו איזשהו פילטר, פרשנויות, זה כבר עבר דרך איזשהם ערוצים של בני אדם.
כן, אנחנו מקובלים שתורה שבעל פה ניתנה גם בהר סיני. אבל מה פירוש בדיוק שתורה שבעל פה ניתנה בהר סיני, זה שאלה שהתחבטו בה הרבה המפרשים. כי אם תגיד שהתורה שבעל פה ניתנה בהר סיני, אבל אתה רואה שיש חידושים לאורך הדורות בלי סוף, אז איך תגיד שזה ניתן בהר סיני? טוב, זו שאלה שצריך להשאיר אותה בינתיים פתוחה. אז יש ממדים של התורה שבעל פה שאתה כבר מקבל אותם מוכנים.
אולי היא התורה שבעל פה, התורה שבעל פה.
זהו, אז זה ממד נוסף, כן, זה ממד נוסף. יש תורה שבעל פה שאתה היום לומד אותה לא מבפנים, אלא מבחוץ. כי זה כבר דברים כתובים, אתה לומד מדרשים, אתה לומד... אבל יש עוד ממד שנדמה לי שהוא עיקר התורה שבעל פה, זה שה... כן, התורה שבאה מבפנים, זאת אומרת נקודת הממשק של עם ישראל ושל כל אדם באופן פרטי, עם התורה שבכתב, עם מה שניתן לו מבחוץ. שזה תפקיד של חכמים בכל דור, וזה כן קיבלתי ודאי מסבא ומעוד הרבה מקורות, שהתפקיד של חכמי התורה שבעל פה בכל דור, זה בעצם לקחת את האמירות הנצחיות המוחלטות של התורה שבכתב, ולתרגם אותם, לאתגר של הדור הנוכחי ולמצבו.
לתווך
אותה. בדיוק. בדיוק. זה תיווך. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין את זה קצת בממד הפנימי שלנו, זה שיש לנו אמיתות מוחלטות בתוך המערכת. אבל יש לנו גם את הצורך להתאים בין האמיתות המוחלטות למצב הנוכחי שלי עכשיו, לזה וכו'. וזה כל הזמן גמיש ובתנועה. התורה שבעל פה היא אמורה להיות כל הזמן גמישה ובתנועה. כן. עוד שהתורה שבכתב היא נותנת איזה ציר מוחלט יותר. אז, אבל איפה דווקא מסתתר הסכנה ליפול לפניות, זאת אומרת ללימוד הלא מדויק, זה בתורה שבעל פה, דווקא כי שם אני מביא את עצמי, אז אולי אני גם מביא את עצמי גם עם הדברים הלא מתוקנים אצלי. על כן צריכים להתייגע מאוד בעסק התורה שבעל פה, לברר ולהכניע ולדחות ולבטל לגמרי המחשבות של גסות ופניות וערמומיות שרודפים אחר מחשבתו. ורוצים להטות לבבו מן האמת חס ושלום. לעסוק בתורה שלא לשמה חס ושלום. היינו בשביל איזה פנייה של שטות ואבל חס ושלום. אז זה הולך לעוד כיוונים, וצריך להתאמץ לבטל את המחשבות האלה ולהתפלל שאני אזכה ללמוד לשמה. מה זאת אומרת ללמוד לשמה בהקשר שלנו? יש הרבה הסברים, אבל נקשר את זה קצת אלינו. אתה קורא עכשיו פסוקים, או אתה קורא עכשיו איזשהו לימוד, או וכולי, ואתה מחפש להבין אותו. אז לא יודע אם יש מצב שאתה קורא את זה, אבל אתה לא קורא את זה נקי. איך אתה יודע, לדוגמה, שאתה נאבק? כן, למשל. אז אני נאבק עכשיו. בסדר? או שאני, יש דברים שאני קורא ואני, כאילו, אני לא שומע אותם עכשיו. או כל מיני דברים כאלה. אז זה בסדר, עוד פעם, אבל צריך לראות את זה שכשאני בא ללמוד, אני לא בא נקי, כמו שאני לא בא נקי לדבר עם חבר, כמו שאני לא בא נקי לזה, אני לא בא נקי ללמוד. זה מה שהוא אומר לנו. ואתה צריך לשים לב לזה, ולהיות אחראי, לנקות מעצמך הדברים האלה עד שתלמד נקי. כן? מוצא חן בעינייך? כן. עכשיו, זה מאוד דומה לנושא של חסימה בקשב. זה לא דומה, זה חסימה בקשב. עכשיו אני שומע מישהו מדבר איתי, ואני מתחיל להיאבק. או אמרתי, או שיש בפנים, בסדר? אז עכשיו, אני קודם כל צריך לקחת אחריות על המאבק שלי. אבל גם זה אומר שאני עוד לא מבין אותו, אני לא מבין אותו נכון עדיין. זאת אומרת, אני צריך גם לקלוט שכשאני נאבק, אז יש צ'אנס טוב שאני לא מבין באמת מה אמרו לי. כן? הדוגמה הקלאסית לזה זה סוגיית ישראל והעמים. כמה התנגדויות וכמה סיפורים יש לנו מסביב לנושא הזה. אני לומד את זה, מתחיל. כן? אבל השאלה אם באמת הבנתי מה התורה בדיוק או מה הקדוש ברוך הוא התכוון ליחס בין ישראל והעמים. עכשיו, הנחת היסוד שלנו תהיה, תקבלו אותה או לא, אבל שכשאני אבין באמת מה התורה רוצה להגיד לי, אני אשמח. מותר לי עכשיו להגיד, אני קורא פה משהו, אני לא מבין, אני לא שמח, ואני בינתיים עוד לא יודע מה לעשות עם זה. אבל אני לא צריך שני דברים. אני לא צריך עכשיו לריב עם התורה על סמך התחושה של ההתנגדות שלי. מצד שני, אני לא צריך לריב עם עצמי ולהכריח את עצמי לקבל משהו שלא עושה לי שקט בלב. תבין את זה? אלא, אוקיי. אני מאמין עקרונית שכשאני אבין באמת מה רוצים להגיד, מה המסר, אז אני לא יודע. זה הבנה מעומס. יש לי עכשיו הבנה מעומס, לא יודע. אבל כמו שתפיסת המציאות שלי, כשאני פוגש את המציאות, אז נניח שאני באיזה מאבק או באיזה סרט, אז אני מאמין שאני לא מבין כרגע את המציאות, ואני מחכה ועושה את העבודה שלי לנקות את הבלגן, מה דבר אחד אני צריך להתחיל להאמין? שכשאני אבין סוף סוף מה קורה פה, אז יהיה לי שקט. ואם עדיין אין לי שקט, אז אני עוד לא מבין מה קורה פה. זה אמונה מראש כזאת, נכון? אבל
אתה כמו מקרן בעצם.
שמה?
שאם יש לו עניינים לא פתורים, אז הוא מקרין את הלא פתורים האלה, ואת זה מה שהוא בעצם רואה.
כן.
זה משהו מקווה.
כן, כן. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לומר זה שזה קורה לנו גם עם התורה. אנחנו מקרינים על זה את
דרך התורה.
כן. עכשיו, אדרבה, דרך זה שאני חווה את האי-שקט הזה, יש לי פה הזדמנות ללמוד. יש לי פה הזדמנות לפגוש מקום יותר מעמיק בקשר שלי עם התורה. דווקא על ידי זה שראיתי שיש לי את הסכסוך הזה. בסדר? אופה. אבל זה מה שהוא מדבר עמל בתורה, כי זה באמת דורש עבודה פנימית לנקות מתוכי את כל הדברים שהם ליד. למשל, נתתי דוגמה מה זה לא לשמה ביחסים האנושיים שלנו באחד השיעורים האחרונים, זה שנגיד עכשיו אני עושה משהו כי אני מפחד מה יגידו, זה נקרא לא לשמה. ואז אני לא עושה את עצמי. אז אני, כן, או אני לא נעים לי, או שאני whatever, מה שלא יהיה. צריך להראות משהו למישהו, זה כל מה שנקרא לא לשמה. ולשמה זה שאני עושה את מה שנכון ומדויק, כי זה זהו, כי זה נכון. לא בגלל כל ההסברים הצדדיים שאני נותן לעצמי, למה, כן, או...
כמו מדד כזה שנותן לך להבין כמה אתה רחוק מעצמך או קרוב.
שמה?
שאם אתה מקבל שם כל מיני עניינים לא ברורים, או שאתה מרגיש רחוק בזמן שאתה קורא, אתה בעצם רחוק מעצמך.
כן.
ברגע שהדברים ככה מגיעים אליך בטוב ובשמחה, אז אתה יודע שהתקרבת, כי היא כאילו משקפת.
כן. ואז באמת אני מוסיף עוד משהו שזה... לא שומעים את זה בהרבה מקומות, אבל אני חושב שהוא אמיתי מאוד, זה המוכנות ללמוד תורה יחסית. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... אוקיי, יש לי עניינים לא פתורים עם עצמי, אז מה, אז אני עכשיו בכוח איכשהו פותר אותם? אז אני עכשיו פה. אז יש חלקים בתורה שאני לא יודע מה לעשות איתם, הם מעוררים אצלי מאבק. אז אני צריך לתחם אותם שכרגע, אני לא יודע מה, לא יודע מה לעשות עם זה. אתם יודעים מה אני אומר? להסכים לזה... שזה מסע, שמצד אחד אני ישר עם עצמי רואה איפה יש לי פשטות ואיפה אין, אבל אני לא מכריח את עצמי להיות איפה שאני לא. כאילו, טוב, אז אני לא יודע מה לעשות עם זה כרגע, אז אני עוזב את זה. אני משאיר את זה בגדר בלתי פתור, ובגדר שאולי יש לי עוד מרחק מהנקודה הזאת, וזה בסדר. כי חלק מהמאבקים זה שאנשים לא מוכנים להיות במצב הזה של המרחק עדיין, כן, שעודן הבנה, עדון שקט, יש איזה נושא. נגיד אני לומד תורה ופתאום אני פוגש את המלאק. ואני לא יודע איך לאכול את מה שכתוב פה על המלאק. אז הרבה אנשים לא מוכנים להיות במצב הזה של אוקיי, אז יש חלקים שנעים לי עם התורה ואם החלק הזה לא נעים לי ואני לא יודע מה לעשות עם זה ואני ככה. זהו זה. אני לא יודע מה לעשות. הרבה מהסכסוכים שלנו באים שאני עכשיו רוצה לפתור את העניין. בוא, אני עכשיו אפתור את זה עד שזה ואם לא, זה... לא יודע, לא פותר את זה, לא יודע מה לעשות עם זה. או זה, הילד שלך בא לשאול אותך משהו על זה. וואלה, לא יודע. בפעמים דתיים מגיעים לצבא והם בלחץ מה יגידו לחילונים. למה? כי החילונים שואלים אותם איזה כל מיני קושיות על דברים. ובינינו, גם זה קושייה אצלם. אבל משום מה, כאילו, צריכים להרגיש שהם אמורים להיות, זהו, תפורים. כי כאילו אם יש לי כיפה, אז אני תפור עם כל העניינים של התורה, אין לי בעיות, אין לי קושיות, אין לי... זהו. ואם אתה פשוט מסוגל לעמוד בזה ש... לא יודע, האמת גם לי זה קשה, אז זה משחרר הרבה מתח. לא יודע מה זה. כאילו... אז זה העמל בתורה, שהוא בעצם, העמל הזה נעשה בקשב פנימי. מה שהוא מדבר פה. כשאני מקשיב למה עובר בתוכי ומה קורה בתוכי, כשאני עוסק בתורה שבעל פה. ואני מתחם הצידה, אני מזהה את הפניות, אני מזהה את המאבקים, אני מתחם אותם, ממתין להבנות, עד שבאות הבנות. זה ממש עושים מלאכות בלימוד תורה. אתה יושב מול התורה, אתה קורא בשקט, זה, הייתי אומר, כאילו, הייתי אומר, זה בימים, כמו שאתה לומד חלק, אבל אולי הפוך צריך להגיד. תלמד חלק כמו שאמורים ללמוד תורה. או, זה אותו דבר. כמו שכל דבר, כמו שמתקרבים לכל דבר. אני מתקרב לכל דבר, אני בא להתקרב, יש לי קשב פנימי, אני רואה מתי אני נאבק, מתי אני זה, מחפש את החיבור. בסדר, זה...
בתורה שמכתב, זה אותו עניין גם, אבל איך
אתה ניגש לקצור? כן, כן. אז אמרתי קודם באמת שזה גם נכון כשאתה קורא את הפסוקים, ונראה לי ש... כשאנחנו קוראים את הפסוקים ועוברים ומנסים להבין את ההבנות שלנו, אז זה, בממד מסוים זה נקרא תורה שבעל פה. כי זה המפגש שלי עם הפסוקים ומקבל הבנות יחסיות המותאמות אליי וכו' וכו', זה כבר תורה שבעל פה. כי מה שאתה אמרת, המדרשים, זה לא רק שהתורה שבעל פה זה המדרשים, שזה המדרש וזהו זה וזה התורה שבעל פה, אלא המדרשים זה ההבנות שמוסרים לנו הלכות, חכמי התורה שבעל פה, שהם מין...
בהתאבות, כאילו, שעדיין זה קורה.
זהו, קודם כל זה עדיין קורה.
כאילו קורה תוך כדי שאתה קורה.
ויותר מזה, כן, קודם כל, ויותר מזה גם מה שצפו לנו חכמים, שזה יקרה יותר ויותר בארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה מקום גילוי שכינה, ואנחנו על המקום האמיתי שלנו, ואז יש אפשרות שהתורה תחזור לגדלותה המקורית. יש לרב קוק על זה כמה וכמה פסקאות בספר של אורות התורה, נדמה לי, שהתורה שבעל פה היא נכנסה לאיזה מין תרדמת ארוכת שנים כשהיינו בגלות, וכאילו כל הצורת התייחסות לתורה נעשתה הרבה פחות חיה. והוא אמר שזה מעצם זה שהיינו בגלות. זה שייך למקום שלנו. לא במקום שלנו, אז הממד הזה הוא היה הרבה יותר חלש. אז יש מה לצפות שהרבה יותר תהיה, וזה מעניין שבאמת במשך הרבה שנים היה מעט מאוד לימוד תנ"ך בחלקים מסוימים בעם ישראל. כאילו זה, התרחקו מזה מאוד, דווקא מהתנ"ך. גמרא, הלכה היה, ועוד הרבה, אבל תנ"ך זה כמעט נזנח.
יש דרך אגב התפתחות בזה עכשיו?
כן.
זאת אומרת, כותבים דברים
חדשים? כן, 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 בטח. נה 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 נה. אז ניתן עוד איזה דיבור פה על מהרבה של הגלטואלת הירידה, שזה התחבר למה שדיברנו קודם. זה נקרא מאמר פי דלד בספר שמעתי. השם שמעתי שמעך, זה דיבורים בייחוד מהרב ברוך שלום, או לא בייחוד, אני חושב, רק דיבורים מהרב ברוך שלום אשלג. אז הוא מדבר על מצב הירידה, והוא שואל, מצב של ירידה שבו בן אדם מאבד את כל העבדות וההגיעות שהשקיע במשך כל הזמן שמתחילת העבדות עד הירידה. מצב ירידה, מצב שבו כל מה שלכאורה הרגשת שהשגת תוצאות, ושהשקעת ועבדת, אז בזמן הירידה כאילו איבדת הכל. ונדמה לו באותו רגע שהוא בחיים לא טעם התקרבות. וכאילו שמע לי ולזה. בסדר, זה מתאר את חוויית הירידה. ובאותו רגע נדמה לו שזה, העבודה הזאת זה לבעלי מדרגות גבוהות, אבל אנשים פשוטים, כמוהו לצורך העניין, אין שייכות לעבדות השם. רק, טוב, להסתדר עם מה שכולם רוצים. אבל צריך לשאול, למה בא למצב הזה? שואל, למה בן אדם מגיע למצב הזה של הירידה? כי תמיד ההנהגה של השם, וזה מאוד חזק, ברבה שלג פה, וזה, תמיד הנהגת השם היא טוב ומטיב. גם בירידות שלך, גם כשאתה יורד לירידה. אז הוא שואל, אם ככה, אז כנראה יש בזה משהו טוב, אבל אני לא מבין. מה טוב יש בירידות שלי? אני מבין שהעלייה זה טוב, אבל ירידה למה זה טוב. אלא צריך לומר שזה בא להודיע גדלותו יתברך. שהאדם לא צריך להתנהג בבחינת ליבו גס בהשם. זאת אומרת שהאדם צריך להתנהג בבחינת יראת הרוממות, לידע איזה ערך ואיזה מרחק יש בינו להשם. אז הוא אומר שזה מלמד אותנו ענווה, על עצמנו ועל הגדלות של הבורא. תכף הוא יסביר קצת למה, אבל הוא אומר שיש מצב שכשאדם בעלייה נהיה ליבו גס, הוא לא מרגיש איזה זכות יש להיות בכלל קרוב. אז יראת הרוממות זה נקודה שהוא יודע כמה רוק מהשם. לא במובן הגרוע של הנקלה, וואו, בסדר. שמצד שכל החיצוני קשה להבין איך יהיה אפשרות קשר וחיבור בין הבורא לבין הבריאה. איך בכלל, אומר באמת באופן נורמלי, זה לא מובן בכלל איך יהיה בינינו לבינו קשר. ובזמן הירידה הוא מרגיש שאין שום אפשרות שיהיה לו חיבור ושייכות לבורא יתברך מבחינת הדבקות. דבקות שווה התקרבות. כי מרגיש את עניין העבדות לדבר מוזר לכל העולם כולו. זה חוויה שאתה מקבל בזמן הירידה מאוד ברור. שאתה לא ראוי להתקרב לכלום. נכון? והאמת הוא כן. זה גם נכון. אלא במקום גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, שדווקא במקום הגדלות של השם אתה מוצא את הענווה שלו. אז בהקשר שלנו פה, דווקא זה שהוא כל כך עצום ורחוק מאיתנו, שם אתה מוצא את הענווה שלו, שדווקא כן הוא מוכן להתקרב אלינו. ורוצה להתקרב אלינו, והוא, כן, הולך להיפגש עם נברא. כאילו, מה לא להיפגש עם נבראים בכלל? אבל דווקא במקום גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו. זאת אומרת שיש אפשרות לחיבור, שיש אפשרות לקשר. זאת אומרת שהוא עניין למעלה מהטבע. שהשם יתברך נתן המתנה הזאת לבריאה, לאפשר להיות, לאפשר להם להיות בחיבור ודבקות עמו. אז שאתה בזמן הירידה, אתה מתעורר לקלוט שההתקרבות זה מתנה. ושזה מתנה שקיבלנו מהשם כדי שנוכל להיות קרובים אליו. אבל בזמן העלייה יש סכנה שאתה תשכח מזה. שאתה תרגיש שזה לא מתנה, ובטח, אני כזה, זה, ועשיתי ככה, וזה, וכן. עכשיו, איך אדם יכול למנוע מעצמו חלק מהירידות? אם ככה?
למה למנוע אם זה כזה טוב?
שאלה טובה.
יכול להיות להיכנס לענווה.
אז זה גם נכון, קודם כל, שיש ממד שלם, יש גם חלק לזמן ירידה, שאדרבה, אני צריך להתחיל ללמוד, להיות שמח גם בירידות שלי. אבל יש בכל זאת איזה צעד קצת לכתחילה לרצות למנוע ירידות. אז הוא אומר שצריך שבזמן שהאדם בחזרה מקושר, חוזר לחיבור, הוא צריך תמיד לזכור את מצב הירידה שלו. זה חלק מה שאנחנו אומרים, הזכר ליציאת מצרים, ואיך היינו עבדים וכו' וכו'. זה הנקודה של תזכור את אתמול שהיית בירידה. וכשאתה שוכח שאתה רק אתמול היית בירידה, אז יש צ'אנס שעוד אחת בדרך. בכדי לדע ולהבין ולהעריך ולהחשיב את הזמן של הדבקות. כן? כי עכשיו יש לי זמן של דבקות, אבל אני לא מקבל את מלוא הערך שלו, אם אני לא מזכיר לעצמי את הפער בין המצב של עכשיו למצב של הירידה. אז אני מקבל את הטעם של זה. שידע שעכשיו יש לו ישועה למעלה מדרך הטבע. כן? אז זה אומר, תועל את הירידה. שזה הנושא של הגלות ושל כל הכללות האלה, שאני אומר עוד פעם, כשאני קורא את הפסוקים האלה עדיין זז באינוחות לשם הדברים מחרידים, אבל באופן כללי, יש שם משהו שאני בכל זאת צריך למצוא את ההתקרבות שבירידה. זה מה שאני צריך להתחיל לחפש. שאף פעם הקדוש ברוך הוא לא נותן איזה בומבה בשביל הבומבה. זה לא, גם אם אני קורא את הפסוקים זה מרגיש לי ככה או כאילו זה, אבל תמיד זה איזשהו מהלך של תיקון. שאלה אם אני מצליח למצוא את התיקון שבירידות. איזה,
אז אולי באמת החוכמה זה באמת למנוע ירידות.
מה
הרוח? למנוע
את
הירידות.
זה הזכור? אני חושב שיש, ראוי להשתדל למנוע ירידות. כן? אנחנו לא קופצים ראש לתוך ירידות.
כן. אני חושב שזה לא נשלט.
כן.
זה בא. זה צריך להיות שם באמת, כי ככה אני מרגיש כל הזמן בירידות. זה שם, אני מחכה שזה עובר, ויאללה.
כן.
זה לא,
אבל
יש משהו
לעשות.
לכל עלייה יש ירידה, גם בפיזית, אתה יודע,
כן.
רק עליות.
אחרי עליות. כן. אז יש, ימימה אומרת שיש ירידה, היא טבעית לתהליך התיקון, אבל יש ירידות שנגרמות על ידי הלומד.
כן.
יש איזה חלק של הירידות שהוא נגרם על ידי, ויש חלק שהוא טבעי לתהליך התיקון. מה שאני צריך בייחוד זה להוריד את החלק שאני מתחזק אותו.
היא אומרת לא להיאבק בירידה.
כן. אז למשל, לא להיאבק בירידה, שאז אני מייצר לעצמי תוספות ירידה עצמאיות. אז אני חושב שאולי בין היתר הדבר הזה יכול לעזור גם לעצור ירידות. לתחם אותם וזה. וגם יש עוד משהו שיש כל מיני צורות שאני יכול לעבור ירידות. אני יכול לעבור ירידות בצורה מנטלית פנימית ואז אני לא חייב לעבור את עצם הירידה בצורה פיזית. לומד תורה ואני נכנס למקום הזה, למשל כתוב בגמרא שאדם יזכיר לעצמו יום המיטה. עכשיו בכמה ספרים, למשל באדמור מפיאסצנה או ברבי נחמן, אומר כשאדם מזכיר לעצמו את יום המיטה הוא יכול ממש לחוות את זה. אם הוא עובד על כוח המחשבה שלו ועל הקשר שלו עם עצמו, כשהוא חושב על משהו ולומד משהו ונכנס לשם, הוא שם. אז גם פה, אם אני לומד את זה ואני מרשה לעצמי להתקרב לדבר הזה, אז אולי אני יכול לעבור את הירידה הזאת בצורה פנימית, בלי בפועל שאני אצטרך שיקרה לי מה שקרה בפסוקים, אלא זה קורה לי מבחינה פנימית. כמו שיש בכוונות התפילה, יש מסירות נפש. מסירות נפש, אני מכוון שאני מוסר את נפשי, ואז אני יכול לחיות אולי בלי בפועל שאני צריך לעבור את האינקוויזיציה. אז יש באמת באופן כללי, באופן כללי, כן, ודאי יש ירידות במהלכי התיקון של הבריאה, אבל ודאי שאדם בעבודה פנימית יכול את חלקן, לשנות אותן שיהיו אחרת, ולחוות אותן אחרת, זה ודאי. בוודאי שהוא גם יכול להעריך את הירידות מאוד ולסבך אותם ולהסתבך בתוך הקשר של עצמו. כן. ואף גם זאת בארץ אויביהם לא גאלתים, לא מאסתים ולא גאלתים. אז תמיד, בכל אופן, תמיד הוא זוכר את הברית. אולי הייתי מסיים בזה שבכל מצב שאתה לא נמצא, אתה תמיד זוכר את הברית. ויש לך זיכרון...